בוקר טוב. אנחנו בעזרת השם נתקדם פה בדברים. קצת התחלנו שבוע שעבר לדבר על כלים שמתערבבים, אבל אני עושה פה רגע הזה, יש כמה דברים במקביל, אבל נתחיל היום מעירוב של בשר וחלב, מה הדין במקרים מסוימים, כשעדיין לא ניגע בהכל, חלק דברים, יש פה פשוט כמה תת נושאים בתוך הנושא המרכזי, ובעיקר השלבים הבאים שלנו בעצם, דיברנו עד עכשיו על העקרונות ועל השמירה בין הבשר וחלב, ועכשיו מה קורה כשהדברים לא נעשו כמו שצריך, מה דינה? זאת אומרת, בין אם הבשר או הגבינה עצמם נגעו, התערבבו, מה דין כלים במקרים מסוימים, שיש דברים מסוימים שמאוד מאוד תלויים בכל מיני דברים משתנים, שלפעמים אנחנו נוכל להגיד לדברים מוחלטים, ולפעמים זה יהיה תלוי קצת בסיטואציה, אז לא תמיד, לפעמים יש דברים ששואלים ספציפית, כשגם יש דברים שהיום אנחנו מחמירים בהם יותר ופחות עושים את מה שבעיקר הדין, אבל נגיע ונדבר על כל דבר בעזרת השם במקומו. אז אני רוצה להתחיל דווקא מבשר וגבינה שנגעו אחד בשני. יש לכם דפים כבר? כן. בשר וגבינה שנגעו אחד בשני, כשיש בזה כל מיני סיטואציות. זאת אומרת, באופן כללי, מה שאנחנו, המבט הכללי שמעניין אותנו, זה האם בסוף יש לי תערובת של בשר וחלב. אם התשובה שלי היא לא, אז אין בעיה, אבל אם התשובה שלי היא כן, אז קצת אני מסתבך. אז זה כאילו העיקרון המוביל. ותלוי בסיטואציות, אם הדברים יתערבבו לי. אז הדבר הראשון שבו אנחנו עסוקים, זה מה קורה כשבשר וגבינה נוגעים אחד בשני רק בנגיעה, זאת אומרת שיש שתי חתיכות שהן חתיכות מוצקות, שהן לא חתיכות לחות, נגיד חתיכת עוף וחתיכת גבינה, לא גבינה רכה, נגיד גבינה שיותר קשה קצת, בולגרית או צפתית. זה לא קשור לגבינה קשה שדיברנו עליה מבחינת ההמתנה וזה, רק מצד המוצקות שבדבר. אז כששני הדברים האלה נגעו אחד בשני, הדבר הכי פשוט זה מה קורה כששניהם צוננים, כששניהם קרים ושום אף אחד מהחתיכות היא לא חמה. אז אומרת הגמרא, אני רוצה להתחיל מלשון הגמרא, יש משנה שאומרת, צורר אדם בשר וגבינה במטפחת, ברגע שיש לכם דפים תגידו לי ואז אני אהיה לי יותר קל וזה? כן, בסדר גמור. המשנה מתחילה, צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה. אומרת המשנה, אפשר לצרור, לשים ביחד בשר וגבינה, אבל בתנאי שלא יגעו. הגמרא מתקשה בזה, אומרת הגמרא, וכי נוגע זה בזה מה יהווה? צונן בצוננו. אז מה אם הדברים נוגעים אחד בשני? מה קרה? ברגע שהדבר קר ודבר השני הוא קר, האם המגע ביניהם יצר איזשהו חיבור, יצר איזשהו העברה מאחד לשני, שעכשיו כשאני מפריד אותם נשאר משהו? הגמרא מבינה באופן פשוט שלא, ולכן היא שואלת, הרי זה צונן בצונן. אמר אביי, ני דקליפה לא באי, הדחה מלא באי. אומר אביי, אמנם לא צריך לקלף קליפה, כלומר להוריד חתיכה ממה שנגע, אבל האם לא צריך לשטוף? ומפה אנחנו מגיעים לדין, כלומר אומר אביי, גם בשני דברים צוננים, ויש פה הסתייגות קלה שתכף נדבר עליה, אומר אביי, גם בשני דברים צוננים שנגעו אחד בשני, צריך לשטוף את החתיכה כדי להסיר את מה שנגע. למשל, אם חתיכת עוף נוגעת באיזה גוש גבינה, ויש, הגוש גבינה הוא קצת לח. אז יש לחלוחית מסוימת מהגבינה שנמצאת עכשיו בעוף. אז מה אני צריך לעשות? אני שוטף טוב את העוף, את החתיכת עוף, ואז היא מותרת. וככה פוסק באמת השולחן ערוך. בשר וגבינה שנגעו זה בזה מותרים, אלא שצריך להדיח מקום נגיעתם. ומותר לצור אותם במטפחת אחת ולא חיישינן שמה יגעו זה בזה. כלומר, מה אומר השולחן ערוך? שבאופן פשוט, כי גם אם נגעו זה בזה, אני יכול על ידי השטיפה לפתור את זה, ולכן מותר לעשות את זה. אז הדבר הזה ודאי שהוא יהיה נכון כשיש ביניהם לחות ש... עוברת מחתיכה לחתיכה, אז אני צריך לשטוף. מה קורה אם יש לי, יש היום מוכרים בכל מיני מקומות בשר מיובש? יש דבר, כמו חטיף כזה, ראיתי פעם, יש בשר שהוא יבש, הוא נשמר לאורך זמן, ואפשר לקחת אותו לכל מיני טיולים וטרקים, וזה הרעיון של זה. אז הוא מאוד 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 יבש, ויש גם סוג של גבינות יבשות. מה קורה כשדבר יבש נוגע ביבש? כשדבר יבש נוגע ביבש זה באופן פשוט, אין ביניהם שום ממשק, שום דבר לא נשאר, שום רושם לא נשאר מחתיכה לחתיכה. ולכן אומר השח שכל זה שצריך הדחה זה רק כששתי החתיכות לחות, או אחת מהן לחה. אבל אם שניהם יבשות, אם שניהם יבשים, אין צריך אפילו הדחה. זאת אומרת, יש לנו פה שני מדרגים. אם שתי החתיכות יבשות, אז רק אני מפריד, וכמו שאמרנו מקודם, העיקרון מבחינתי זה שהחתיכה הזאת נשארה כמו שהיא ואין שום דבר שמצוי מהחתיכה השנייה בה, וכן להפך, ולכן אין שום בעיה לאכול אותם. אם יש לחות מסוימת בחתיכות, שזה הדבר הרווח יותר, כשהחתיכות בדרך כלל יש בהן לחות מסוימת, אז צריך רק לשטוף את מקום הנגיעה. מוסיף על זה ספר הכשרות, ספר הכשרות זה הספר שאנחנו מדי פעם ככה מביאים את הספר בן זמננו, שיש מצבים שהלחות היא לא רק לחות, היא גם לחות עם שמנונית. אם למשל החתיכת עוף הזאת היא התבשלה טוב בזה, ועכשיו יש בה לחות מסוימת עם שומן. אז עכשיו כשאם אני שוטף במים, לא בטוח שכל השומן ירד מהחתיכה השנייה. ולכן במצב כזה הוא אומר לא מספיק לשטוף, אלא צריך גם קצת לשפשף את מקום החתיכה. עכשיו, מה יקרה בסוף לחתיכה מבחינת הטעם והאכילה, זה לא כל כך משנה. אדם יבחר אם הוא רוצה לאכול את החתיכה או לא, אבל בסוף המטרה היא שלא יישאר שום רושם מהחתיכה השנייה, בחתיכה החלבית, בבשרית וכו'. ולכן זה המדרג. זאת אומרת, ברגע ככל שמבחינתי הרושם שנשאר הוא יותר עמוק, הוא יותר קיים, אז אני צריך לעשות פעולה שיותר מנתקת אותו. ולכן הוא אומר שברגע שאחת החתיכות היא לא רק לחי, גם יש בה שמנונית, אז צריך לשפשף. מה השלב הבא? מה קורה אם החתיכות הן לא קרות? זה לא כתוב פה, אבל מה קורה כשאחת החתיכות היא חמה? אז כשדבר חם נוגע בדבר קר, החום הוא מעביר הרבה יותר השפעה מדבר לדבר. ולכן באופן פשוט בפוסקים כתוב, זה מובא, זה לא מובא פה בתוך ההלכות של בשר וחלב, אבל לומדים את זה מהלכות תערובות. יש לפעמים דבר מותר ודבר אסור. פה בשר וחלב, דיברנו על זה בהתחלה, ששני הדברים האלה דברים מותרים, ומה שאסור זה התערובת שבהם אסור. יש לפעמים מצבים שאדם אוכל דבר מותר, ודבר, יש חס וחלילה חתיכה שהיא אסורה. הוא לא רוצה לאכול אותה, אסורה כי היא טרפה או משהו כזה, שהיא אסורה בעצם, לא שהיא מותרת בפני עצמה. אז שם, בהלכות שם כתוב שכשחתיכה מותרת וחתיכה אסורה נוגעות אחת בשנייה, אז אדם יכול לאכול מהחתיכה המותרת בתנאי שהוא מקלף אותה כדי קליפה. מה זה לקלף כדי קליפה? זה אומר להוריד את השכבה הראשונה שנגעה בחתיכה השנייה, ואז יכול לאכול את כל שאר חתיכה בלי אותה השכבה. ומשם לומדים גם לפה. ברגע שיש בשר וחלב שהם נוגעים אחד בשני, אם אחת החתיכות היא חמה, לא מספיק לשטוף, אלא צריך להוריד מהחתיכה הקרה, צריך להוריד בעיקר מהחתיכה הקרה, אבל יש כאלה שאומרים שכדאי משתי החתיכות, להוריד כדי קליפה, זאת אומרת להוריד שכבה שנגעה, ואז אפשר להמשיך לאכול את החתיכה השנייה. אני אומר בסוגריים שיש פוסקים שמחמירים בזה קצת יותר ורוצים לאסור לגמרי את החתיכה הקרה, אבל הרבה מהפוסקים מקלים בזה, אז אפשר לסמוך על זה ולאכול את החתיכה הקרה, בתנאי שהוא מוריד את השכבה הראשונה שנגע בה. בסדר? עכשיו אנחנו עוברים שלב, מנגיעה להתערבו שתי חתיכות אחת בשנייה. עכשיו אני אגיד, יש פה איזשהו עוד רובד שלא נגיע אליו. יש שני מצבים בערבוב. יש מה קורה כשחתיכה מתערבבת עם חתיכה ובסוף אני מצליח להפריד אותם. זאת אומרת, אם היה לי סיר שהיה בו עופות, חתיכות עוף, ונפלה לבפנים חתיכת גבינה. התעסקתי עם גבינה, עם קוביות, גבינה בולגרית, ונפלה לי חתיכה לתוך החתיכה. עכשיו אני יכול בפעולה מסוימת להוציא בחזרה את החתיכה ולנתק. לא מדובר פה על מצב שטפטף טיפת חלב לתוך תבשיל, ועכשיו זה יתערבב, ומה אני עושה עם התבשיל. זה שלב הבא. לא נגיע לזה היום, כי זה קצת יותר מסבך אותנו קצת בפרטים. אז היום פחות נעסוק בזה. אבל עיקר מה שאנחנו רוצים עכשיו לברר, מה קורה כששתי חתיכות יתערבבו, אבל הם שתי חתיכות שאני יכול להפריד אותן בחזרה. האם למרות שאני יכול להפריד, הם נאסרו אחת בשנייה? זאת אומרת, פה לא מדובר שהם רק נגעו. פה מדובר שיש משהו בתוך סיר, שיש משהו שהוא כביכול קיים, ומשהו אחר נופל לתוכו. למה זה משנה? אז בואו, אני רוצה דרך דברי הגמרא לנסות להבין את הדבר הזה. איתמר, אומרת הגמרא, חם לתוך חם, דברי הכל אסור. זאת אומרת, אם שני הדברים הם חמים, וזה בעצם נפל לתוך הבישול, אז זה אסור. אם זה צונן לתוך צונן, דברי הכל מותר. זאת אומרת, אם שניהם קרים. חם לתוך צונן וצונן לתוך חם, רב אמר, עילה הגבר, ושמואל אמר, תתה הגבר. הבאתי את זה כי זה מושג שהוא קיים הרבה בעולם ההלכה, ולכן חשבתי שכדאי להכיר אותו. עילה הגבר או תתה הגבר. מה הכוונה? הכוונה היא שכשיש תבשיל, כשיש חתיכה שיושבת בתוך סיר, וזה נכון גם בהלכות שבת, אם אדם יש לו כוס עם מים קרים, הוא שופך מים חמים לתוך המים קרים. האם המים קרים נחשב שהוא בישל את המים הקרים במים החמים, או שלא? אז לא נפרט מה שם, אבל גם שם זה קשור למה יש בתוך הכוס, האם החמים בתוך הכוס או הקרים בתוך הכוס, והדבר השני הוא זה ששופף אותו. ויש פה מחלוקת בין רב ושמואל, מה גובר על מה? האם העליון הוא מתגבר על התחתון? זאת אומרת, ברגע שאני שופך משהו לתוך משהו שנמצא בתוך סיר, אז הדבר ששפכתי, הדבר שהראיתי אותו, הוא בעצם מתגבר והוא המשמעותי יותר, או שמה שיש בתוך הסיר הוא החזק יותר, והוא המדד. מה זה משנה? זה משנה כשאחד חם ואחד צונן. בואו נראה את הפירוט של זה. אז קודם כל, תכף נראה גם איך פוסקים את ההלכה, אבל הגמרא מביאה ברייתא. תניא כבתי דשמואל, חם לתוך חם אסור, וכן צונן שנתן לתוך חם אסור. כלומר, אם נתן קר לתוך חם, מה שהחתיכה שבסיר היא חמה, ונשפך את הקר לתוך החתיכה, לתוך מה שיש חם בתוך הסיר, אז היא לפי שמואל שאומר, תתה הגבר, תתה זה התחתון. התחתון הוא זה שגובר, אז אם הוא חם, בעצם הוא עכשיו החם, אמרנו שהחום, החם הוא משפיע על הקר, אז אם הדבר החם הוא התחתון, אז הוא גרם לזה שזה נאסר. כי בעצם החום עבר לקר, ושניהם הושפעו. אבל אם הקצונן הוא תחתון, אז עדיין אנחנו אומרים שהתחתון הוא זה שמתגבר, אז יוצא שבעצם אין פה השפעה ביניהם. ולכן כשצונן נופל לתוך חם זה אסור, אבל כשחם נופל לתוך צונן, אומרת הגמרא, אז מדיח. מה זה מדיח? מספיק לשטוף את החתיכות כמו בצונן וצונן. כן. חם שהיה זולד בו, כן. היום מקובל בפוסקים, חם שהיה צולד בו זה סביב 45 מעלות. בסדר? מה זה היה צולדת? זה הכוונה שאדם מכניס את האצבע והוא מקבל רתיעה. יש בזה, זה קצת, זה שאלה טובה, אבל כי ביד צולדת, זה נכון גם מדיני שבת. וביד, בהגדרת יד תולדת אנחנו מחמירים לשני צדדים. זאת אומרת, יש טווח כזה, אני לא נכנס לכל הפרטים, אבל שבין 45 ל-70, כי יש גם לפעמים דברים בשבת, שאם הם ירדו מתחת יד תולדת, אז יהיה מותר, או במקרים מסוימים, או יהיה אסור לחמם אותם שוב, לחלק מהפוסקים. אז שמה זה 70 מעלות, זאת אומרת, אם זה ירד פחות מ-70 מעלות. כי אנחנו מחמירים לשני הצדדים. אבל באופן פשוט המקובל ליד צולדת זה סביב 45 מעלות. לא צריך לעשות מזה יותר, להביא מתחום ולמדוד, זה, אבל רואים כשבבישול אפשר לראות באופן פשוט. המצבים הבעייתיים הם נדירים. זאת אומרת, בדרך כלל הדבר הוא חם. יודעים שהוא חם, חזק, הוא רותח או שלא. ואם זה בעייתי, אז לא תמיד ניתן גם למדוד. אז אנחנו במקרים כאלה אנחנו נחמיר ונתייחס לזה כאילו היה צולדת. בסדר? למה אני אומר את כל זה? למה חשוב לי לפרד את כל זה? כי בסוף השולחן ערוך עוסק לפי זה, ובאופן, אנחנו להלכה עוסקים את דברי שמואל, למרות שבדרך כלל באיסורים פוסקים כמו רב, אבל פה, בגלל שיש ברייתא שמחזקת את שמואל, פוסקים כמו שמואל, ולכן להלכה נפסק שמה הדבר התחתון הוא הדבר המכריע, הוא הדבר הקובע. אם הוא חם, אז בהדיחה הקרה, זה לא משנה אם התחתון הוא בשר או חלב, זה משנה אם הוא קר או חם. אם הוא קר והדיחה החמה נפלה אליו, אז יהיה מותר. אבל אם הדבר התחתון הוא חם, אז הכל בעצם נחשב תערובת, ואני לא יכול להפריד ואני עושה. וזה מה שפוסק השולחן ערוך. הוא אומר השולחן ערוך, בשר וחלב רותחים. שנתערבו יחד, זאת אומרת, אופציה ראשונה זה ששניהם רותחים והתערבו. עכשיו, ודאי שעוד תכף נראה, אבל מדובר פה על, כמו שאמרתי מקודם, שעכשיו אני מפריד בין החתיכות. אני רוצה לאכול את שתיהם. אומר השולחן ערוך, אבל עוד אופציה, ואפילו בשר צונן לתוך חלב רותח. אתם רואים איפה אני קורא? או חלב צונן לתוך בשר רותח, זאת אומרת, זה לא משנה אם הבשר לתוך החלב או החלב לתוך הבשר, משנה מה יש למטה. אומר השולחן ערוך, הכל אסור. גם הצלחתי להפריד אחר כך את החתיכות, אם הדבר התחתון הוא הדבר החם, שתי החתיכות נאסרו. למה? משום דתתה הגבר. זאת אומרת, התחתון הוא זה שגובר, ובעצם הוא הצליח להידבק בעליון, ואז יש לי ביניהם חיבור. וברגע שיש לי ביניהם חיבור, אני אוסר את החתיכות. אבל אם זה לא היה ככה, זאת אומרת, אם היה לי למשל קופסה של גבינה, או סיר שיצא מהמקרר, והוא קר, ורמתי משהו שהכנתי פסטה חלבית על הגז, או הפוך, לא משנה, לקחתי את החתיכות ונפל החם לתוך הקר, אומר השולחן ערוך, אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן, או בשר רותח שנפל לתוך חלב צונן, קולף הבשר ושאר הבשר מותר. תראה, אז מוריד החתיכה שנגעה, זה מה שאמרנו מקודם, כאן בנגיעה, כשיש חתיכה אחת חמה ואחת קרה, אז צריך לקלוף, להוריד את השכבה הראשונה, אבל כל השאר יהיה מותר. למה? כי מה שנוגע כשיש חום, אז הוא, יש עליו, נשאר לו הרושם, הוא מושפע אחד מהשני, ולכן אני מקלף את אותה חתיכה, אבל אני לא רואה את זה כאילו הכל איזה. מה זה אומר? זה אומר שכשהתחתון הוא חם, מה זה אומר את התא הגבר? כאילו אני רואה את הדבר התחתון, כאילו הוא עלה עד למעלה, ועטף את החתיכה הצוננת את כולה, ולכן הכל נאסר. אבל כל עוד הדבר התחתון הוא הצונן, הוא הקר, אז אני רואה רק את מקום הממשק ביניהם, רק את מקום הנגיעה, כשמקום שיש בו רושם, ולכן מספיק לקלוף חתיכה ולאכול את השאר. בסדר, עכשיו לגבי החלב, יש פה דבר מעניין, יש פה יותר מעניין, שהשולחן ערוך מביא את הבשר קולף, אבל את החלב מותר כולו, אומר השולחן ערוך, שזה באופן פשוט, שהוא מבין שיש פה איזה רושם, בין הבשר לחלב יותר כלפי הבשר, ולכן מהבשר צריך להוריד קליפה, אבל מהחלב יהיה מותר לאכול אותו, כמובן שיהיה צריך להדיח אותו, כדי שלא יישאר בו איזשהו זה, ואם יש שמנונית על הבשר, כמו שאמרנו מקודם, צריך גם לשפשף את החתיכת חלב הזאת. בסוגריים אני שוב, אני אומר גם פה, יש מי שכותב שגם בחלב צריך לפלוף. אז פשט שולחן ערוך, את החתיכת חלב לא צריך להוריד שכבה. אני חושב שזה טוב, כן, להוריד שכבה משניהם, אבל זה לא מעיקר הדין, כמו שהשולחן ערוך כותב פה, שמעיקר הדין מותר לאכול את החלב כולו. ואם נפלו זה לזה צוננים, זאת אומרת, אם שני הדברים נפלו אחד לתוך הסיר של השני ושניהם היו קרים, אז מדיח את הבשר ומותר. כן. כשמתערבב לגמרי. נכון. אז זה קצת יותר מורכב. זה נדבר בעזרת השם פעם אחרת. כי שם אני לא שואל, פה מה קרה? פה היה שלב שהם התערבו אחד לשני, ואחר כך אני כביכול מחזיר את המציאות לקדמותה, שיש לי בעצם שתי חתיכות. ואני שואל, עכשיו אני שואל, האם בשתי החתיכות שמולי נשאר משהו ממה שנגע או התערבב קודם? בשאלה שאת שואלת, בעצם שם אני כבר לא יכול להפריד. שם יש לי בשר, סיר נגיד בשרי שנפל קופת חלב או הפוך, ועכשיו אני שואל, האם הדבר הזה הוא נחשב תערובת, או שהוא נחשב רק בשרי או רק חלבי. אם הוא תערובת, אז ודאי שאסור, כי תערובת בשר וחלב אסור לאכול. השאלה, אם יש מצבים שלמרות שנפלה טיפה, אני יכול להתייחס אליו כאילו אין פה כלום, כאילו אין פה את הטיפה הזאת. בסדר, זה ביטול ב-60, נגיע לזה, בעזרת השם, בסדר? לא היום. כן. זה דבר נוזלי. כן. אז פה זה, גם זה קצת נוגע בשאלה הקודמת, אבל יש פה, אם יש פה, זה תלוי גם בחם וצונן. זאת אומרת, אם אני יכול, כמו שאמרנו פה, להוציא את החתיכה הקרה, אם התחתון הוא חם, אז אין מה לדבר. אם התחתון הוא קר, והחתיכה שנשארה, היא נפלה לתוך זה והיא רותחת, אז היא משפיעה, היא גורמת להשפעה על כל הצונן שבפנים. ולכן במקרה כזה, זה לא הפרדה בין שתי חתיכות. כאילו יש משהו שיצא מתוך החתיכה הרותחת והוא עדיין נמצא בתוך הנוזל. אני לא יכול לנתק אותו לגמרי, למרות שכביכול הוצאת את החתיכה. נשאר רושם מהחתיכה בתור חלב, ואז אני אתייחס לזה כמו התבשיל שנפלה לתוכו טיפה, וצריך לבדוק אם יש אפשרות לבטל את זה או לא. בסדר? זה באופן כללי. אז זה אותו דבר, כאילו נפלה טיפה. אני לא, אם אני לא יכול להוציא מתפורר, אני לא יכול להוציא את כל הפעורים. אז אני עכשיו כאילו, יש שם טיפה שקיימת, ואז אני שואל האם אני יכול להסתכל עליה כמבוטלת או לא. בסדר? זה השאלות יותר נפוצות מהדוגמאות האלה, כי זה בדרך כלל מה שקורה, אבל בסוף בזה זה קצת יותר מסובך. לכן כאילו השארתי את זה לשלב שני. בסדר? בסוף, יש פה כמה התייחסות. יש פה התייחסות לתבשיל, יש פה התייחסות לכלי שבו הוא נעשה. זאת אומרת, האם הכלי הזה עכשיו הוא נאסר או לא. והשאלות הכי רווחות, זה השלב הבא שלה, זה מה קורה כשזה לא בשר וחלב, אלא זה פרווה. בסדר, אם נופל, אם אני עושה בסיר כזה, ונפל לי חתיכה לכזאת, ואני רוצה לאכול אותה עם זה, אז זה, אני משאיר את כל זה לפעם אחרת, כי שם, עוד פעם, שם הדיון הוא לא, פה השאלה שלי, האם אני מצליח להחזיר חזרה את המציאות למה שהייתה ולהפריד בין החתיכות. שם, ברור לי שאני לא מצליח להפריד, אני רק שואל האם אני יכול להתייחס לזה כאילו זה לא קיים, כאילו אין פה תערובת. בסדר? זה בעצם מה זה, כי עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, המשפט הראשון, שבעצם הקו המנחה אותנו זה שאת שני הדברים מותר לי לאכול כשכל אחד עומד בנפרד, ואסור לי לאכול כשהם תערובת. אם אני יכול על ידי הגדרה הלכתית אפילו, לראות כאילו אין פה תערובת, כאילו יש פה רק דבר אחד, אז אני אוכל לאכול אותו. אבל פה זה קצת יותר פשוט, כי פה בפועל אני גם מפריד אותם. בסדר? אז זה באופן כללי, כשהתערבבו קרים או חמים הדברים, כשנגעו, התערבבו וניתקתי אותם. עכשיו, יש דבר נוסף. יש שני דינים שאנחנו צריכים, שיש להם השפעה, זאת אומרת שבדרך כלל אנחנו לא, כשדבר רותח או דבר קר, אז אנחנו במציאות שלנו מכירים את ההבדל ביניהם. אבל מבחינה הלכתית, יש עוד שתי הגדרות שהן קשורות. וזה דבר מלוח ודבר כבוש. אני רוצה להתחיל מהדבר המלוח ואחר כך נדבר על הדבר הכבוש. יש לפעמים מצבים שהחתיכות הן מאוד מאוד מלוחות, אם זה גבינה מלוחה או בשר שמלחו אותו כדי להכשיר אותו או מלחו כדי לבשל. אז יש דין בהלכה, מופיע בגמרא, שדבר מלוח הוא נחשב כמו רותח. זאת אומרת, בהתייחסות שלנו, כשיש דבר שהוא מאוד מאוד מלוח, מה ההגדרה של מלוח? אז יש פה את הגמרא אומרת, כשהדבר לא נאכל מחמת מלחו. זאת אומרת, לא מדובר על חתיכת בשר ששמתי לה מלח כדי להטעים אותה לאכילה, אלא מדובר על רוב מלח שאי אפשר לאכול אותו. בהמשך נראה שיש קצת אולי איזושהי הסתייגות קלה בזה, אבל באופן פשוט זה מה שמדובר. כשיש לי חתיכה שהיא מאוד מאוד מלוחה, אני מסתכל עליה כאילו היא רותחת. ואז אם למשל, אדם לוקח בשר, היום זה פחות מצוי שמולחים בשר להכשיר אותו. אבל לפעמים יש סיטואציות שמכינים עוף עם מלח, מבשלים אותו עם הרבה מלח, ובמהלך הבישול המלח הזה, ותאכלים את כל הפנים, הוא מקבל רק את המליחות הקלה שניתנת לאכילה, אבל בעצם את כל המסביב זה מלוח מאוד 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 חזק שאי אפשר לאכול את זה. אז אם יש בשר כזה, חתיכת עוף כזאת שהיא מאוד מלוחה, והיא נופלת לתוך משהו חלבי, אז אנחנו מתייחסים לדבר המלוח כאילו הוא רותח. וזה מה שאומר פה השולחן ערוך, מליח, כוונה דבר מלוח שאינו יכול לאכל מחמת מלחו, כי אין מליח שמולחים לגדרה. ואומר פה השולחן ערוך עוד הסתייגות, וזה שהה כדי מליחה לגדרה, כלומר זה גם כבר ישב בתוך המלח זמן כזה שמספיק בשביל לבשל אותו. למה הוא אומר את זה? כי אומר השולחן ערוך שאם רק מלחתי את החתיכה ומיד היא נגעה במשהו אחר, אז אני עוד לא מתייחס המלח, מה מלח עושה? למה מולחים בשר בלהכשיר אותו? אתם יודעים מה זה למלוח בשר? נכון, המלח, בתהליכי הכשרה היום אנחנו לא מכירים את זה כך. קונים בשר בסופר, כן, כן, בדיוק. אז המטרה במליחה היא להוציא את כל הדם שיש בתוך הבשר. המלח הוא סופח אליו נוזלים, לכן גם שמים בכל מיני סיטואציות מלח בדברים אחרים, אבל המלח הוא בעצם סופח את הדם אליו, וככה הוא גורם לדם לצאת, ואז הבשר נשאר נקי, והדם לא אוכל את הדם, שזה דבר שאסור לאכול. כתוב בתורה כי הדם הוא הנפש, ולכן אסור לאכול דם. הרמב״ם יש לו על זה עוד הסתייגות. הרמב״ם אומר שלא מספיק, זה בסוגריים אני אומר, זה לא קשור לדיני בשר וחלב, אבל בהבנה של המליחה, שלא מספיק להוציא את הדם עם המליחה, הרמב״ם אומר שאחרי כל זה נשאר קצת דם בתוך המלח, בתוך הבשר, ולכן צריך לעשות פעולה נוספת שנקראת חליטה, שזה להכניס את החתיכת בשר לתוך מים רותחים, ואז המים הרותחים גורמים לדם שנשאר בתוך הבשר בעצם להינעל בפנים ולא לצאת. ואז קרה ככה אפשר לאכול את החתיכה, אבל זה סוגריים, באופן כללי להכיר את המושג, נראה לי בטוב. אז זה מטרת המליחה. עכשיו, אם רק מלחתי את החתיכה ומיד היא נוגעת, אז יוצא שבעצם המלח עוד לא גרם לה, אם המלח גורם לדם לצאת, בעצם מה זה אומר? זה אומר שהמלח פועל איזשהו משהו על הבשר. יש הרבה יותר יכולת לבשר להותיר רושם על דבר שהוא נוגע בו, אחרי שהמלח פועל את הפעולה שלו. אז אומר השולחן ערוך, אם מלחתי עכשיו הרגע, ומיד זה נוגע בחתיכת חלב, אז המלח הוא לא מספיק פעל על הבשר. ולכן אני לא מתייחס לזה כדבר מלוח שנחשב רותח, אלא זה עדיין, אם החתיכה היא קרה, אני מגדיר אותה קרה. רק אם עבר זמן שבו המלח כבר פועל את פעולתו, אז אני מתייחס לחתיכה הזאת כאילו היא רותחת, ואז ההשפעה שלה על החתיכה השנייה שהיא נוגעת בה יותר גדולה ומשמעותית, ולכן אני מתייחס לזה כאילו רותח, ואז צריך, אם זה תלוי מה תחתון ומה עליון, זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, שאם הדבר המלוח הוא פה הוא קצת, הוא מסתייג בזה, הוא אומר, זה לא משנה מה נופל למה, כי הוא אומר שהדבר המלוח הוא משפיע יותר מהרותח. שם ברותח אמרנו שהדין הוא שתלוי אם הרותח הוא למטה אז הוא משפיע על הכל, ואם הוא למעלה והצונן הוא למטה אז זה רק כדי קליפה. אבל פה אומר השולחן ערוך, אין חילוק בין מליח עליון וטפל תחתון למליח תחתון וטפל עליון, זאת אומרת לא משנה אם הדבר המלוח הוא למעלה או למטה, לעולם המלוח מבליע בטפל ואינו בולע ממנו. זאת אומרת זה נהיה יותר אפילו מרותח. לכן בשר וגבינה המנוחים שנגעו זה בזה, אומר השולחן ערוך, צריך לקלוף שניהם מקום נגיעתם. ואם אחד מלוח והשני תפל, המלוח מותר בהדחה והתפל צריך קליפה. בסדר? כי התפל הוא לא משפיע על המלוח, רק המלוח משפיע על התפל, ולכן הנפקמינות של זה, זה שוב, כמו שאמרתי, חתיכת בשר שנוגעת בגבינה. יש הסתייגות נוספת בדברי הרמ"א, תראו בעמוד הבא, הדגשתי את זה בקו, שיש לנו לחשב אפילו מליחת צלי כרותח. מה זה מליחת צלי? זאת אומרת, זה לא רק דבר שהוא מלוח בצורה כזאת שאי אפשר לאכול אותו מחמת מלחות, אלא אפילו אדם שמולח בשביל צלי. אני חושב שבדבר הזה זה ישליך גם על מה שנקרא היום גבינות מלוחות, שאם אנחנו מחמירים במליחה כזאת, אז גם גבינה, מה שמוגדר היום גבינה מלוחה שהיא נוגעת בבשר, אז אני אצטרך לקלוף ולא רק לנקות ולשטוף את אותו מקום. ומסיים הרמ"א שטוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה. הדבר הזה שהמליחה נוגעת, זה לא משנה אם הדבר הזה הוא מלוח מכל הכיוונים או רק מניחה במקום אחד. ברגע שיש משהו שהוא מלוח, אני חוזר שוב עוד פעם, היסוד שלנו לאורך כל הדרך פה בשיעור הזה, זה האם יצר רושם מחתיכה לחתיכה. אם המלח הוא מסוגל לפעול ולהוציא משהו מהחתיכה שהוא יושב עליה, אז גם אם יש מקום נקודתי ספציפי שיש בו מלח, גם אם לא כל החתיכה מלוחה, ורק מקום מסוים יש בו מלח, אז המקום המסוים הזה יוצא ממנו רושם, ואם שם נגע החתיכה השנייה, אז צריך לקלף די קליפה, כלומר להסיר שכבה, ואז אפשר לאכול. זה בתנאי ששתי החתיכות ללא שומן. ממשיך השולחן ערוך ואומר שאם אחת החתיכות היא יש בה שומן, אז השומן הזה ביחד עם המלח הוא מפעפע וכל החתיכה היא נאסרת. מה זה משליך עלינו? אני חושב שיש פה הרבה פרטים, ולכן באופן פשוט, זאת אומרת אם אנחנו מחזיקים חשבון בכל הפירוטים וכל הדינים, אז אפשר יותר פשוט להתעסק בזה. אבל אם אנחנו לא מספיק אוחזים את כל החשבון, אז בנגיעה פשוטה זה די פשוט מה לעשות. אבל אם כשהחתיכות מתערבות אחת בשנייה, אז אני חושב שבדבר הזה, כמו שראינו גם בהתחלה, בהתייחסנו דיני בשר וחלב שהחמירו בהם באופן כללי יותר משאר איסורים ויותר משאר תערובות, ולכן גם בזה, כשיש לאדם ספק, אז הוא יאסור. יאסור, וזה מה שהרמ"א אומר פה, שטוב להחמיר במקום שאין הפסד מרובה. היום במציאות החיים שלנו, כשחתיכה נוגעת בחתיכה, אין לנו, לפעמים נשאר לנו אוכל, נשאר אוכל משבת, ואוכלנו במהלך השבוע, ואז בשלב מסוים כבר לא רוצים לאכול, וזורקים חתיכות. בדורות קודמים לא היו סיטואציות כאלה שאנשים היו זורקים חתיכות של אוכל. השפע שלנו היום גורם לנו קצת, זאת אומרת, יש הרבה שפע בזה, ולכן אנחנו פחות, ולכן כשמגיעים לדברים האלה, גם בדברים ההלכתיים, אז כן כדאי להחמיר, וגם צריך לזרוק חתיכה, אז עדיף לזרוק חתיכה בגלל שהיא נוגעת, בגלל שהיא נאסרת, ולא בגלל שהיא נשארת במקרר הרבה זמן. אני חושב שזה יותר טוב מצד ההרגשה, שאתה עשית משהו כי הקדוש ברוך הוא ציווה, ולא בגלל ענינות טעם שלך כזאת או אחרת. ולכן אני אומר שעדיף להחמיר. אבל חשוב לדעת מה עיקר הדין, כי לפעמים יש מצבים שבהם אתה לא רוצה לפסול את אותה חתיכה, אלא לדעת איך להתייחס אליה, ולכן יש פה איזשהו פירוט, שכמה שכשהם קרות, רותחת, מלוח, מלוח עם שומן, רותח עם שומן, מה אני עושה בכל סיטואציה. ואז אני מנסה ככה לתפוס את הדברים כמו שצריך. הרמ"א מוסיף על המליחה, הוא אומר, הוא הדין דבר שהוא אפוי ומבושל. זאת אומרת שאנחנו מתייחסים אליהם באותו דין כמו שהתייחסנו עד עכשיו לחתיכות כביכול כשהן היו חיות, אבל גם כשהן מבושלות אני מתייחס אליהן, וגם כשהן מצוננות אני... הוא מביא פה עוד הסתייגות, השולחן ערוך לפני כן, שבדבר שעליו, זאת אומרת, יותר מתייחס לזה דברי הרמ"א, שדבר שהוא צלי, הוא אומר, אם יש בו בקעים, או שהוא מטובל בתבלין, והוא צלי רותח, הוא לא אסור. זאת אומרת, לפעמים, אחרי שאנחנו מבשלים את החתיכה, אז יותר נראה לי מקובל בחתיכות בשר בקר, שלפעמים יש כל מיני סוגים של בשר, שהצלייה שלהם, או הבישול של גורמים לזה קצת להתייבש, ואז יש בזה הרבה חריצים וסדקים. אז ברגע שזה נוגע, שם יכול להיות לפעמים שהרושם מהחתיכה השנייה הוא נכנס בפנים. אם אתה עכשיו רק חותך או מוריד קליפה, לא עושה את התקות. ולכן אומר השולחן ערוך, שאם יש בו בקעים, כלומר אם זו חתיכה שהיא לא חלקה, כשהבשר הוא חי, רואים, נכון, כשהחתיכות בשר חיות, אז רואים הרבה יותר, זה נראה יותר חלק. ואחרי שהם מבשלים או יותר צולים אותם, כי זה יותר מתייבש, אז יש פה כל מיני סדקים כאלה, ובמקרים כאלה הוא אומר להתייחס לזה יותר בחומרה, וכל החתיכה כולה תיאסר. הרמ"א אומר, זה לא רק בצלי, זה גם בדבר רפוי ומבושל, שאנחנו בוחנים את זה בצורה כזאת, שאולי הדבר, אולי נותר רושם שהוא נכנס בפנים, ואני לא יכול להוציא אותו, ולכן אנחנו נאסור את כל החתיכה. לכן אני חוזר למה שאמרתי מקודם, שוב, אני יודע בבירור לומר שאין פה, לא נשאר רושם מהדבר, כי אין פה סדקים, כי הדבר היה קר, כי לא מלוע, אז אני יכול לעשות, אבל כל רובד פה שאנחנו מוסיפים, בעצם הוא קצת נהיה יותר מורכב, אז אם אני יודע בצורה ברורה מה קרה ומה לעשות, אני עושה את זה, אם לא, אז אנחנו מחמירים ואוסרים את החתיכות. שוב, אני אומר, לא מראש אני אומר, אחרת לא היינו צריכים בכלל לשבת פה 40 דקות, היינו אומרים מראש לראות את כל החתיכות וזהו. אבל זה לא הכוונה. הכוונה היא שוב, לדעת שכן צריך להתייחס לזה בחומרה. זה לא דברים שמקלים בהם, כי בסוף אם אדם אוכל חתיכה שיש בה רושם מחלב, אז לא עלינו עבר על איסור, שיש בו הרבה זה, ראינו בתחילת השיעורים, את הטעמים השונים שיש בדברים האלה. לכן כשברור שהצלחנו להפריד ביניהם, הפרדנו. וכשלא ברור, אז אנחנו נחמיר בזה יותר מהרגיל. בסדר, זה בהקשרים. היה פה דבר נוסף שרציתי, דבקתי מבחינת הזמן, יהיה לנו זמן לעוד נושא, אבל אני רואה שלא רואה נשאר לנו זמן. אבל דבר נוסף זה כבוש. מה זה, מה נחשב כבוש? אז יש לנו לפעמים דברים שאנחנו כובשים אותם, ומה זה לכבוש משהו? זה לשים משהו בתוך נוזל כשהוא לא חם, לאורך זמן, ואז הוא מקבל איזשהו נוזל עם טעם מסוים, כשאתה מכניס לתוכו דבר והוא נשאר שם זמן, אז נוצר רושם מהנוזל לדבר השני. אז דין כבוש, אומרת ההלכה, שכבוש הוא נחשב כמו מבושל. מה ההגדרה של כבוש? כבוש זה בגדול, זה דבר שישב מעט לעט. למעט לעט זה אומר 24 שעות. 24 שעות, יש קצת מחלוקת בזה, אבל באופן פשוט, 24 שעות, כשיש דבר שנגע בדבר אחר במשך 24 שעות, אז אנחנו מתייחסים לזה כמו חם. בסדר, כמו רותח, וזה לא, למרות שהם שתוננים לגמרי. כי הזמן הוא גורם, אם ניכנס קצת לביולוגיה, אז יש תנועת חלקיקים תמיד, וככל שהדבר נשאר יותר זמן, אז גם במוצק יש יותר אפשרות לחלקיקים לעבור מדבר לדבר. זה בעצם מה שיושב ביסוד הדין הזה של כבוש. אנחנו גם רואים את זה בפועל, רואים שדברים מושפעים מזה. זה, ההשלכה של זה, היא תהיה גם אחר כך בעצם השם שנגיע לכלים, שזה הנושא הבא שאני רוצה גם לדבר עליו, מה קורה כשכלי, נגיד כף חלבית, נופלת לתוך סיר בשרי וכו'. אז בדרך כלל אנחנו חושבים מה קורה כשהסיר הוא חם והכף היא נפלה בפנים. אבל אם הכף היא קרה והסיר הוא קר, אז באופן יותר קל לי לומר שלא קרה ביניהם שום דבר, אבל אם היא נפלה ולא שמתי לב, היא נשארה שם יומיים, ועבר 24 שעות, כלומר עבר מעט לב, אז נוצר איזשהו רושם, נוצר איזשהו חיבור בין התבשיל לבין הכף, ולכן אני אתייחס לזה בצורה אחרת. בסדר? אז לכן צריך לדעת שיש פה שני דברים. לדעת דבר ראשון מלוח ודבר שני כבוש, שאנחנו מתייחסים אליהם כאילו זה רותע. כאילו זה הם, וזה משפיע לנו על ה... כמו שברותע אני צריך להוריד שכבה, לקלף קליפה, ואז רק זה יהיה מותר, ככה גם הדברים האלה. יש לזה גם כל מיני השלכות לדברים אחרים, לפעמים שכלים נמצאים בכיור ביחד, אז אם כלי נופל לתוך כלי, היום ברוב הבתים הכיורים הם נפרדים, אבל אם אין כיורים נפרדים, אז לשים לב שזה לא יושב אחד בשני במשך זמן, כי אז אם יש סיר בשרי, סתם מים, מים מהכיור שהתמלאו בתוך הסיר, ושמתי אחר כך כוס חלבית, או כפית חלבית בתוך הסיר, ולא שתפתי את הכלים יומיים, אז אני לא יכול להפריד ביניהם ולשטוף והכל בסדר. יש התייחסות אחרת, כי הכבוש הופך את זה כאילו זה נפל כשזה היה רותח. זה בעזרת השם נגיע לזה בהמשך הכלים, אבל צריך להכיר את ההגדרות האלה, כי פה בהקשר הזה, כששתי החתיכות נובעות לאורך זמן אחת בשנייה, מתי זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אם זה יושב במקרר לאורך זמן, אם זה נגיד יוצאים לטיול, שמים בתוך צידנית כזאת. אז היום בדרך כלל אנחנו שמים כל חתיכה, היא עטופה, יש לה שקית, יש לה דברים כאלה, שזה הפתרון הכי טוב. אבל בהנחה, ולא עשיתי ככה, אם היה נגיד סתם ציורים, אבל פסטרמה או דברים כאלה שפתוחים ולא סגורים בפנים, ונפל חתיכה, שני מקרים בתוך הצדנית, אז אם הסרתי את זה מיד, אז אני רק מדיח והכל בסדר. אבל אם זה ישב ככה לאור הזמן, אז אני בהתייחסות אחרת צריך לקלוף קליפה, להוריד שכבה ממהם. חתיכת פסטרמה לא כל כך אפשר להוריד שכבה, אז אנחנו נאסור את כל החתיכה, אבל להתייחס לזה בצורה כזאת.
כן,
בטח, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. יש גם הסוגי חומרים, וגם בפוסקים יש בזה קצת חילוקים. וזה, למשל, זכוכית, יש בזה מחלוקת שולחן ערוך רמה, שזה משליך מאוד על ספרדים אשכנזים היום. בהשלכה, בהתייחסות לכלי זכוכים בכלל. יש כלים שמוגדרים ככלים שלא בולעים בכלל, יש כלים שהם בולעים אבל אפשר להוציא, ויש סוג של כלים, היום פחות זה מצוי אצלנו, אבל כלי חרס שהם בולעים ואי אפשר, אי אפשר להוציא חזרה. ולכן הפתרון שלהם הוא רק שבירה. אי אפשר להכשיר כלי כזה. בסדר, בעזרת השם נגיע לכלים.